היי, אתם ואתן מאזינים לפודקאסט תורי לדבר, ערוץ פודקאסט ייחודי של עמותת האחים שלנו. אני עירית מוזס, אחות שכולה של סגן אלוף רוני שלומי, מזה 28 שנים. ואיתי נוי פרי, אחות שכולה של...
טלי פרח.
טלי פרח.
סמר טלי פרח, כבר 10 שנים.
כבר 10 שנים. והיום נדבר עלינו ודרכנו גם על האחיות והאחים האהובים שלנו. תורי לדבר עם נוי פרי ועירית מוזס. מתחילים. אז נוי פרי, למי שלא מכיר אותה, היא אחותו הגדולה והיחידה של טלי פרח, לוחם אגוז שנפל במבצע צוק איתן לפני 10 שנים. נוי היא גם אשת ניו מדיה תותחית. היא אישה עם מוח יצירתי, שכל דקה היא מעלה רעיון חדש, ולרוב היא גם מצליחה לבצע אותו. היא הקימה את עמותת האחים שלנו ביחד עם אלי אסף פרץ, למרות שהיא לא הבינה בכלל למה הוא מתקשר אליה. היא מכירה כל אחד בעמותה בשם שלו, וגם מה שם החלל הפרטי שלו. יודעת להזיז זרים, ומביאה לעמותה רעיונות חדשים ויצירתיים כל הזמן. מאז השביעי לאוקטובר, נוי משקיעה אין סוף זמן בעמותת אגוז, היחידה אליה היה שייך טל. היא מגייסת כספים, ציוד, דואגת ללוחמים ולנשים, למשפחות השכולות ולכל מה שצריך. מי שמכיר אותה יודע שלנוי אי אפשר להגיד לא. אפשר רק להצטרף אליה לעשייה ולקבל משמעות וערך ענקי. כל שנה בפורים היא מארגנת משלוח מנות ענקי לזכרו של טל, וביום הולדת שלו היא חוגגת עם החברים שלו. יש לה לב ענק ונפש חופשייה. היא מגדלת באהבה את בלה הכלבה שלה. היא אוהבת לטייל בעולם ולגלות מקומות ואנשים חדשים, ואם אפשר שזה יהיה בהודו, אז הכי טוב. נוי, היא גם מחפשת האחד שיקים איתה בית במשפחה, אז אם אתם חברים, יאללה, קחו פרטים. נוי, כיף שאת איתי פה היום.
וואי, רי, תודה רבה, איזה מרגש זה היה. תודה רבה. האמת שגם אני כתבתי לך משהו, והוא קצת בחרוזים. חשבתי להציג אותך ממש בכמה מילים. אז עירית מוזס, הנה כמה פרטים יבשים. בת 54, נשואה וארבעה ילדים, בנים, רוכבת על אופניים, הופעה עוגיות ומשאירה לכולנו אבק בניהול משימות. ילדת זקונים מבין שלושה אחים, אחות של סגן אלוף רוני שלומי, כבר 28 שנים. 28 שנים שהוא חסר, אח, בעל, אבא ובן. ועכשיו לפרטים הבאמת מעניינים, אתם לא רואים, אבל אני רואה. מולי עומדת אישה זקופה ויפה. עם ביטחון, סמכותיות והמון אהבה. מגדל של אור. ואם תפתחו את המילון בערך של שלווה, תמצאו את עירית תחת אותה הגדרה. היא נעימת הליכות, תמיד מצוינת. היחידה שיודעת לעצור, וכשצריך גם לסגת. כזו אמא שהיית רוצה לעצמך. אחות גדולה וגם חברה. עירית, תודה שאת איתי פה, זו זכות גדולה.
וואו, רגשת אותי, נוי. אז אולי נתחיל לספר איך בכלל הכרנו. אף פעם לא הייתה לי אחות קטנה.
אף פעם לא הייתה לי אחות גדולה.
ופגשתי את נוי לפני משהו כמו 5 שנים, בפרויקט חברתי שאני הייתי חלק מהצוות שלו. פרויקט חינוכי, נוי הייתה שותפה מטעם קרן טראמפ, וככה תוך כדי הישיבות שלנו, איך מרימים כנס בבנייני האומה, ואיך מוצאים את זה לעולם, וכל הדברים החשובים ברומו של עולם, אז הגענו לדברים הבאמת חשובים, והבנו ששתינו אחיות שכולות. ואז נוי ככה זורקת לי, למה שלא תבואי לעמותת האחים שלנו? ואני כזה, מה זה? בכלל לא הכרתי את העמותה ולא שמעתי. 25 שנה כבר אני אחות שכולה ולא ידעתי שיש כזה מקום. אז אמרתי לה, אוקיי, בדיוק סיימתי לימודים של ייעוץ ארגוני, אני באה להתנדב בכיף, אני יועצת ארגונית, לווה את העמותה במה שצריך, אני עושה את זה באהבה. טוב, ברור, בואי, למה לא? לא יודעת איך לחבר את האנשים, היא לא צריכה מהם את ההתחייבות. באותה שנה הגעתי לסמינר לקראת יום הזיכרון שהיה בשנת 2020, ואני מספרת תמיד שהתיישבתי בכיסא של היועצת הארגונית, ולקח פחות מ-24 שעות עד שעברתי לכיסא של האחות השקולה. בסבב סיכום של הסמינר שהיה לאחים שהלכו לספר באותה שנה על האחים שלהם, אמרתי שאני הולכת לספר בפעם הראשונה מזה 25 שנה על אחי ביום הזיכרון. ולא התכוונתי לזה בכלל כשהגעתי לעמותה, אבל פשוט הרגשתי שהגעתי לבית, למקום שהוא בשבילי. ואולי זה הזמן לשאול אותך באמת, איך קם הבית הזה?
אני חושבת שעמותת האחים שלנו הוקמה כדי להיות בית. זו הייתה המטרה שלה. מעבר לעובדה שרצינו מקום לנו, לאחים ואחיות השקולים, רצינו לענות על מטרה מאוד מאוד חשובה. ספר את הסיפור שלנו, של האחים ושל האחיות. זה סיפור שהוא אחר לגמרי. הרבה פעמים אנחנו שומעים סיפורים מהורים שקולים. אני חושבת שיש לזה מקום אחר, לא אומרת במקום. אני אומרת שגם לאחים יש סיפור. אני תמיד נותנת את הדוגמה שכשאימא שלי מתחילה לספר את הסיפור על טל, היא מתחילה ברגע הנפילה. מה קרה מהרגע שהוא נהרג וחוזרת אחורה. הסיפור שלי מתחיל עוד לפני שהוא נולד. כששאלו אותי מה אני רוצה מתנה ליום הולדת גיל שנה, וביקשתי אח. ואני חושבת שהתייחסתי גם לטל כמו מתנה מיוחדת שמקבלים. דאגתי לו ושמרתי עליו והגנתי עליו, ואיכשהו זה התהפך בשנים שלאחר מכן, אבל אני חושבת שזה היה המקום הזה. כשנפגשתי עם אליסף בפעם הראשונה, אז הוא אמר לי, תספרי לי סיפור על טל, וישר סיפרתי לו סיפור של ילדות, של איך הוא מזייף במקלחת, ואיך הוא לוקח לי את האוטו ומחזיר אותו בלי דלק כמובן, ואיך הוא מתפנק עליי, ואיך אנחנו רואים את הסדרות המשותפות שלנו ביחד. סיפורים של אחים, של איך בונים בית מתחת לשולחן. וזה סיפור שהוא אחר לגמרי, ואני חושבת שגם לו יש את המקום שלו. אז קודם כל המטרה שלנו הייתה לבוא לספר סיפור של חיים. כי זה לא במותם ציוו לנו את החיים, זה בחייהם ציוו לנו את החיים. וזה סיפור שהוא ראוי שיסופר. הדבר השני שהבנו, זה שיש רצון גם של החברה הישראלית, לשמוע סיפור מנקודת מבט אישית, אותנטית, גובה העיניים. לא עוד תקסים ומגש הכסף, באמת, יש להם את המקום המאוד ראוי להם, ובנו את המדינה, הטקסטים והשירים והסיפורים. אני חושבת שב-2024 אנשים מחפשים לגעת ברגש ממקום הרבה יותר אותנטי ואישי, והבנו גם את הצורך, ברגע שיצרנו מפגשים של אחים שקולים, אחים ואחיות שמגיעים לבתים של אנשים הביתה, בעצם אנשים זרים פותחים את הבית שלהם, מזמינים חברים, משפחה, יש משהו שקורה, הקסם הזה קורה. גם לנו בתור אחים יש את האפשרות להנציח, לא לכולם יש את הכוח, את היכולת, את הרצון, ובעצם בעובדה הזאת שאנחנו פותחים את הסלונים, אנחנו אומרים לכולם, בואו, לא רק בואו לספר, כי יש לכם סיפור טוב, סיפור שראוי שיספרו אותו, סיפור שראוי שישמעו אותו, אלא גם המקום של החברה הישראלית. אנחנו רוצים שתשמעו אותנו, וגם הם הזמינו אותנו, פתחו את הבתים שלהם, פתחו את הלבבות שלהם, ואני חושבת שקרה פה איזשהו יחס שהוא שונה לאחים. אם במשך המון המון שנים, אחים קצת היו בצד. קצת,
היו שקופים. היו קצת שקופים.
היו קצת שקופים.
אפשר להגיד את המילה הזו.
אז אני חושבת שבעקבות האחים שלנו, ובאמת לא עשינו כלום חוץ מלהדליק אור.
את יודעת, להדליק אור בבית הזה, אני חושבת שלפחות עבורי, גם נתן מקום להיות עם עוד אחרים כמוני. לא רק המקום של באמת לספר על הקשר שלי עם אח שלי, שתמיד אני לפחות הרבה שנים החזקתי את המקום של לתת את הבמה לאימא שלי, לתת את הבמה לגיסתי, האלמנה של אחי, בשנים יותר מאוחרות גם לילדים שלו, פתאום היה מקום לקול שלי, וגם לפגוש עוד אחים כמוני, להרגיש שווה בין שווים, להרגיש שכל מי ששם בדיוק, בדיוק מבין את התחושות שלי, ובדיוק מרגיש את הכאבים ואת החוסר ואת הגעגוע, מאותו מקום שאני מרגישה אותו. ולכן זה בית.
כן, אני חושבת שההזדהות בין אחים ואחיות היא מאוד מאוד גדולה. אתה מוצא שפה משותפת. מעטים האחים שלא מצאתי איתם שפה משותפת, כי אתה נכנס לשם, והמשפטים די חוזרים על עצמם. תהיה חזק בשביל ההורים, ואתה חייב להתחתן ולהביא מלא ילדים שקוראים להם בשם של אח שלך, וכל מיני דברים שכולנו מכירים וכולנו שומעים. יש גם אקסטרות, למשל אמרו לי שאני מאוד פוטוגנית, הייתי מאוד פוטוגנית בלוויה.
חשוב.
ואמרו לי גם שהכל יהיה לטובה, הכל לטובה, ברור. זה גם חשוב. אבל אני חושבת שיש איזושהי, אני לא אגיד בורות, אבל אני חושבת שיש איזושהי, זה רגע של אתה לא יודע, כשאתה פוגש שכול פנים אל פנים בפעם הראשונה, יש משהו שזה כמו תאונה חזיתית. אתה לא יודע מה להגיד, אתה לא יודע איך להתייחס, אתה לא יודע מה לדבר. גם אני בתור אחות שכולה, הגעתי להרבה מאוד שיבות לוויות, נתקעתי. באמת, המילים נתקעו לי בגרון, ואני חיה את האבל ואת השכול ואת הגעגוע הזה, כבר בעיניי כל החיים, ככה זה מרגיש, אבל זה גם מרגיש כמו אתמול. ואני חושבת שהמפגש הזה בין אחים לאחים, איך אנחנו אומרים, זה קול להיות שקול. אז המפגש הזה של השקולים, של גובה העיניים, הוא מנקה. כאילו יש בו משהו שהוא מוריד מסכות, שהוא קצת יותר מאפשר, שהוא קצת יותר נעים, ואתה מרגיש שכאילו איבדת אח, אבל קיבלת עוד מלא אחים. כאילו, אחים על מלא.
נכון. לגמרי תחושה שהאחים, באחים שלנו הם אחים על מלא. אני רוצה רגע לשאול אותך, את אמרת שמ-day one, את היית באור הזרקורים. לא היה שם אף אחד אחר. אתם רק שניים, נשארת לבד, ובעצם סיפרת לי בעבר שההורים לא כל כך תפקדו, אז כל הפוקוס היה אלייך. אני חוויתי משהו אחר, אני חוויתי סוג של שקיפות. הייתה שם אמא, הייתה שם אלמנה, היו שם ילדים קטנים, היה שם כל חיל האוויר, היה שם עוד אח טייס אחד, ואף פעם לא ניגשו אליי, אף פעם לא שאלו אותי מה שלומי, אף פעם, אני חושבת, לא באו נציגי חיל האוויר שהיו מדברים עם אמא שלי ועם גיסתי, לא היו מדברים איתי, והרגשתי שאני בצד. אני לא חושבת שבהתחלה ידעתי לשים לזה מילים, לתחושה הזאת. אני חושבת שכשהגעתי לאחים שלנו, הבנתי מה זה להיות קצת אחים שקופים, ומה המשמעות של המשפט הזה, שכולם אומרים שהזכרת, תהיו חזקים בשביל ההורים, כאילו אנחנו, קטן עלינו, כאילו אנחנו עכשיו ממשיכים עם החיים, ולהורים מותר להישבר, ומותר שיהיה קשה, ומותר ליפול, אנחנו פה בשביל להחזיק אותם, יש עוד אחים. אז יש גם חוויה שונה בין להיות באמת אחות שנשארת לבד, אחרי חלל כזה עצום, לביני, איך שאני חוויתי את זה, והתפקיד הזה, שאנחנו שומעים אותו באמת מהמון המון אחים, תהיו חזקים, את המשפט הזה, תביאו ילדים, לשמח את ההורים, הוא איזה מסע כזה, שכשאנחנו מגיעים למפגשים של האחים שלנו, אנחנו יכולים להשאיר אותו מחוץ לדלת. אף אחד לא מצפה מאיתנו להיות חזקים, אף אחד לא מצפה מאיתנו להיות בסדר בשביל מישהו אחר, מותר לנו להגיד הכל, וכשאנחנו...
מותר לנו לבכות.
מותר לנו לבכות. וכשאנחנו פותחים מפגשי סיפורים כאלה על האחים, אז זה רק מה שאנחנו בוחרים להגיד. ורק מה שאנחנו בוחרים להביא.
יותר מזה, אמא שלי בחיים לא הייתה במפגש שלי. בחיים לא הייתה בהרצאה שלי, ולהפך. גם אני לא הייתי בשלה. לא כי לא הזמנתי אותה. פשוט כי זה שלי. זה הממלכה, זו הממלכה שלי. האחים שלנו... הרגע הזה שאני מדברת עם אנשים, שאני מדברת את טל מול אנשים, ולא רק את טל. כשאני מדברת את טל, אני מדברת גם את נוי, 100%, אבל זה הבועה שלי. אמא שלי לא חלק מהבועה הזו, וזה בין הדברים היחידים בתוך השכול, שהם רק שלי.
זה מעניין, כי יש, זה רק מראה שיש שונות כל כך כל כך גדולה, בין אח לאח, לאחות, למשפחות, כל אחד מתנהל כל כך שונה בתוך השכול, וכל אחד יש לו את הדרך שלו. אמא שלי באה להרבה מאוד מפגשים שאני עושה, היא תמיד נורא נורא מתרגשת, מבחינתה זה מתנה
שאני גם מספרת. גם לא דיברת, לא דיברת, נכון, 25 שנה, שנה עירית, לא דיברת. לא דיברת.
אז מבחינתה זה מתנה שאני מספרת על אח שלי, ושאני מבחינתי לשעה או שעה וחצי של מפגש, מחיה אותו עם הסיפורים, עם התמונות, עם הרגעים המשותפים שהיו לנו, עם הזיכרונות שלי, הוא פתאום חי, הוא פתאום נמצא בחדר הזה שיש בו עוד אנשים, וזה מאוד מאוד מרגש אותה, אז היא תמיד מצטרפת. אני רוצה רגע לקחת אותנו ככה fast forward, או אולי לאחורה דווקא, לשביעי באוקטובר, ולשאול אותך, בתור אחות שכולה, איפה זה תפס אותך?
צחצחתי שיניים, קמתי בבוקר, סתם. לא, השבעה באוקטובר אני חושבת שזה היה... מה זה היה? זה עדיין, זה... אני קמתי והרגשתי שנכבשנו, ממש. הרגשתי איך אנשים אומרים, איך את מרגישה, אנשים התחילו לשלוח לי הודעות, איך את מרגישה, בטח זה מתרגר אותך, בטח הפוסט-טראומה צפה ועולה. איזה פוסט-טראומה צפה ועולה? הכל זה היה טראומה לכולם, זה היה שוק מוחלט. אני חושבת שההבדל בין השיבה, תראה, אף פעם לא עברתי מלחמה, בסדר? עברתי את צוק איתן, ולא באמת עברתי את צוק איתן. טל נהרג ב-21 ביולי, ואחר כך כל מה שעשיתי זה היה לבקר פצועים, ולהגיע לעוד לוויות, כי היה צריך להגיע לעוד לוויות, פשוט ככה. ובשבעה באוקטובר, זה היה מקום אחר, זה היה סיפור אחר. אני מקבלת טלפון מעמותת אגוז, ואנחנו מתחילים לעבוד, אנחנו בונים חמל, שמתפרס לחמישה חמלים, של מענה רגשי ומשפחות שכולות, שאני הייתי צריכה פתאום להתעסק בדברים שלא חשבתי בכלל שמישהו מתעסק בהם.
בעצם אבל נכנסת לעשייה מהרגע הראשון.
אני חושבת שאחרי צוק איתן לקח לי זמן בכלל להבין שאני רוצה לבחור בחיים. לקח לי בערך 3 שנים, רק המחשבה של נוי צריכה לבחור בחיים. זה לא עוזר להגיד ממחר דיאטה, צריך לקום מחר לאכול סלט. המחשבה של רגע בכלל לרצות לבחור בחיים, 3 שנים. ובשבעה באוקטובר, בערך ב-2 בצהריים, לא הייתה לי ברירה. קמתי ועשיתי. ואני הייתי צריכה לטפל...
זה כבר היה שריר שהיה מאומן.
זה כבר היה שריר שהיה מאומן.
את פשוט כבר ידעת שאת בחרת כבר בחיים פעם אחת, ועכשיו זה מה שאת רוצה לעשות. את רוצה לבחור בחיים, והבחירה בחיים היא דרך עשייה. דרך אגב, את המשפט לבחור בחיים, אני שמעתי בשבעה של אח שלי. אמא שלי אספה אותנו, והיא אמרה לנו, אני בוחרת בחיים ולא במתים, ואני רוצה לחיות בשביל הילדים ובשביל הנכדים שיש לי, וזה לא מעיב על אלה שאינם.
את יודעת מה אמא שלי עשתה בשבעה? היא חיפשה כמה הורים שכולים מתו כשהודיעו להם שהבן שלהם נהרג.
וואו.
אוקיי? זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. אני לא שמעתי את המילה ובחרת בחיים, כי לא ידעתי שזו אופציה. לא ידעתי שיש לי אופציה לחיות. ידעתי שאין לי פריבילגיה למות. אבל זה לא אומר שאני צריכה לחיות. זה משהו אחר לגמרי.
אולי זה עוד משהו שאני חושבת שאנחנו בעמותה מביאים. מביאים את האופציה הזאת. מראים שיש אפשרות לבחור בחיים.
זה יותר מזה. היום אני, כשאני מספרת על טל בהרצאות שלי, אני מספרת על טל החי, ועל טל ונוי, ועל נוי וטל, אבל אני גם מספרת על נוי אחרי. זה לא רק נוי שלפני, זה גם נוי שאחרי. ונוי שאחרי היא הרבה יותר מעניינת מנוי שלפני, כי נוי שאחרי היא... זה לא ללכת לצד השכול. אתה הופך להיות השכול. היום הדם שלי מעורבב עם גם דם של טל וגם דם של שכול, אני כבר לא נוי שהייתי. הכל השתנה. העבודה שלי, החיים שלי, הבחירות שלי, הרצונות שלי, התשוקות שלי, החלומות שלי, הכל, הכל, הכל השתנה. והיום אני חיה גם נוי, וגם טל, וגם אמא שלי, וגם אבא שלי, וגם הכל ביחד, וגם העתיד שלי, של איזה עתיד אני רוצה להיות, עתיד שהוא מאוד חסר בעיניי. עתיד בלי טל הוא עתיד מאוד חסר. תמיד יש לך תחושה שחסר לך משהו. גם באוכל, תמיד את מוסיפה אקסטרה מלח. כי תמיד, 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 מהרגע שהוא נהרג, חסר לך משהו בחיים. לא משנה מה.
אין ספק. זה ללמוד לחיות עם, עם העין הזה, עם החוסר הזה. זה לא, אי אפשר להתגבר עליו באמת. זה לא משהו שאנחנו שמים אותו רגע בצד, ואז נזכרים.
כן, שאלו אותי.
זה כל החיים.
שאלו אותי כמה זמן עבר מצוק איתן. 10 שנים? מה, לא עבר לך? מה, לא...
אז לא, זה לא...
לא התאוששת?
לא, זה לא עובר, הדבר הזה. זה, זה שאלה כזאת ש... מי שלא אח שכול, או מי שלא חווה את המעגל הזה, לא יכול להבין.
מה, לא התאוששת? עירית, 28 שנים, לא התאוששת, לא התקדם.
את יודעת, אני בשביעי באוקטובר מצאתי את עצמי, קודם כל, אימא לחייל, חייל קרבי, קצין בגולני.
אתם כל המשפחה... לוחמים, אז אולי רגע תספרי לנו באמת על המשפחה כן. המטורפת שלכם.
אז נכון, יש לנו הרבה, בוא נגיד, תרומתנו למדינה היא גדולה.
מאוד.
גם אחי השני הוא טייס, שני האחיינים שלי, גם טייסים, הבן של אחי שנהרג, הוא בעצמו מפקד טייסת היום, וגם הבן השני של, הבן של אחי השני הוא גם טייס, הבנים שלי שרתו בקרבי כולם, כיום יש לי גם שני בנים בצבא ושני אחיינים בצבא. אז בעצם אנחנו חיים בבית את הצבא, גם בעלי מגויס מהשביעי לאוקטובר, הוא בעצם קם בבוקר, התחיל לשמוע את החדשות, ואז בא להעיר אותי ואמר לי, יש מלחמה, אני נוסע. ככה. כן. ואז הוא עלה למעלה לבן של לחדר של הבן הקצין, ואמר לו, קום, יש מלחמה, עוד שנייה מקפיצים אותך. וזה באמת ככה היה, הוא התחיל להתקשר למפקדים שלו, וזה הרבה לפני שבכלל התקשרו אליו. ולי לקח זמן לאסוף את עצמי, בתוך כל האירוע הזה, שפתאום כולם יצאו מהבית, כל האחיינים, כל אחד במקום שלו, ביחידות מאוד קרביות, ומה עושים עכשיו? אני חושבת שלקח לי איזה שבוע להתעשת מהשוק הזה, הבן הצעיר שלי עוד היה בבית, הוא היה לפני גיוס, עכשיו הוא כבר בעצמו בקורס טייס, ואז בעצם המחשבה הראשונה שלי הייתה, מה אנחנו עושים עם האחים שלנו? איפה זה תופס אותם? כל אחד מהם, לאן זה מחזיר אותו? הרגע הזה שפתאום מתחילים לקבל הודעות, הותר לפרסום, הותר לפרסום. אני הרגשתי שאין לי
אוויר. גם אנשים שאת מכירה.
אנשים שאת מכירה. אני הרגשתי שאני פותחת בבוקר את הטלפון, ואני לא יכולה לנשום מהותר לפרסום הזה.
אני הייתי ב-30 לוויות. מאז השבעה באוקטובר עד היום הייתי ב-30 לוויות, כמות שיבות באמת לא הגיונית. 12 מתוך הלוויות זה אנשים שהכרתי, שהיו מגיעים אלינו ליום הזיכרון בבית, והשנה הם לא יהיו. כן. הם פשוט לא יהיו. והפער הזה, כאילו, בעיניי הוא עצום, הוא מטורף. איך אמא שלי אומרת, איך שרים ביום הולד כשאתה עוד לא פה? אז כאילו, איך עושים יום זיכרון עם אנשים שתמיד היו שם?
שעכשיו חסרים.
ועכשיו הם חסרים.
נכון. אותי זה פגש במקום של חברים של הבנים שלי, שנפלו. זה כבר לא חברים שלי, אבל זה חברים של הבנים, ועוד בן אחד מתקשר ואומר לי, אמא, החבר הקרוב הזה נפל. ואז שבוע או שבועיים עוברים, ואז עוד בן מתקשר, והוא לא יכול לדבר איתי, וזו פעם ראשונה שהוא נשבר, ולא מצליח להגיד לי אף מילה. ואני כאימא, עכשיו צריכה ללוות אותם, אז המלחמה הזאת תפסה אותי באמת במקום של חוץ מראיה לאיש במילואים שעושה משמרות באופן בלתי פוסק מהשביל אוקטובר ועד היום, בבור בפיקוד צפון, גם כאימא וגם כדודה לחיילים שלוחמים, וכל פעם שאני שומעת שיש אירוע שקשור לאחת מהיחידות שלהם, אז מיד טלפונים. והמענה שאנחנו...
זה לא נגמר.
זה לא נגמר.
זה יש גם פצועים, אני הייתי אחראית, אני הפכתי להיות סוג של קצינת נפגעים, ממש כך, בין אם זה לארגן זרים ללוויות, לדאוג לנושא ארונות, יחד עם אגף נפגעים של צהל, ואפילו לכתוב הספדים במקומות מסוימים, פצועים, כאילו כמות הפצועים שהייתה לנו, שביקרנו בבתי חולים, שהגענו לאותם אנשים.
ואת מרגישה בתור אחות שכולה, שיש לך זווית אחרת למקום הזה, אולי את מביאה איתך איזו הבנה אחרת, כי את לקחת פה תפקיד, לקחת פה תפקיד מאוד משמעותי, בעמותת אגוז ובכל מה שאת עושה.
אפשר להחזיר אותו? בכלל, גם את התואר של האחות שכולה, אפשר? אפשר להזדקות על ציוד?
נראה לי שכבר סגרו את הבקום. אז מה את מביאה לשם? כי אני בכל זאת חושבת שאנחנו מביאות איתנו איזשהו ידע, תובנות, הסתכלות אחרת על הדברים האלה.
אז אני חושבת שבאופן כללי, ברגע שאתה חווה אובדן או אבל ממקום מאוד מאוד אישי וקרוב, כמו אח, משהו בראייה משתנה. משהו נפתח, אם פעם היית רואה 20 מעלות, אז היום את רואה 60 מעלות. וזה ראייה אחרת לגמרי. הן ברמה ראייה סביבתית של מה את חווה, מה את מרגישה, מה את תופסת, איך אנשים תופסים את זה. אני, כשאני רואה שקולים עכשיו, אני רואה את הדרך שהם צריכים לעבור. שזה מטורף. אני כאילו רואה את העתיד, בלי לראות את העתיד. אני רואה את אותו שקול, את אותו אח שקול, יושב בשבעה, ואני אומרת, רבק, איזה דרך אתה עוד צריך לעבור.
זה ממש המחשבה שעברה לי בראש, אותו דבר.
ממש
אני
ככה.
אני יודעת מה המסע שהם הולכים לצעוד בו, בדיוק. ואני יודעת שזה רק הצעד הקטן, קטן, קטן
אפילו
הראשון,
לא
אפילו לא צעד,
בדיוק.
וכמה הוא ארוך, וכמה הוא מייסר.
בדיוק.
אבל את יודעת, גם אני יודעת שאפשר לצעוד אותו, ואפשר לחיות חיים טובים. זה המסר שאני מביאה איתי, גם למקום הזה של העמותה, וגם בכלל לכל מה שאני עושה בחיים, את הידיעה. אני מחזיקה את הידיעה שיש תקווה, שיש שם איזשהו יכולת גם לחיות חיים טובים, שמחים, לחגוג ימי הולדת, ליהנות מדברים בחיים, לצד החוסר והעצב והעין המאוד גדול הזה שלא יחזור. אני מחזיקה את התקווה שאפשר לחיות חיים טובים, שמחים,
איך,
מאושרים.
איך, תני לנו טיפים פרקטיים איך חיים.
אז יש לי סדנה שאני מעבירה ואני קוראת לה לחיות עם היש. ולהכיר ביכולות שלנו. ואני אומרת שם תמיד, קודם כל, באירוע כזה, אנחנו מקבלים פרופורציות על החיים. אחרי זה, כשהבן שלי רץ, נופל ומקבל פצע בברך, זה לא טרגדיה. יש דברים גרועים מאלה. אז את יודעת, אפשר להגיד, לא חייבים את זה,
אבל בפרופורציות.
הכל נכנס לפרופורציות. ואני, הדבר השני שאני אומרת, זה תלכו את זה בצעדים קטנים, baby steps. אי אפשר להגיע למקום הזה שכאילו התגברנו. אין התגברנו, אבל אפשר לעשות צעדים קטנים. זה להחליט שקמים בבוקר ושמים מייקאפ על הפנים כדי להיראות טוב. ומתלבשים כמו שצריך ולא בסמרטוטים כדי להרגיש עם עצמנו טוב. ואפשר לצאת עם הילדים ללכת לאכול גלידה, כי זה כיף. זה ממש דברים קטנים. זה לא עכשיו להפיק מסיבות ולהתעלף על החיים כי הם נהדרים. לא, יש קושי, מותר להיות בקושי הזה, מותר להיות מותר גם לבכות, מותר גם לשתף את הקרובים שלנו שקשה. הילדים שלי כולם נולדו אחרי שאחי נהרג. אני הייתי בהיריון עם הבן הגדול שלי, והם כולם...
זה יקרה גם אצלי.
נכון. הם כולם מכירים אותו. הם שומעים עליו סיפורים. הם רואים אותי דומת ביום הזיכרון או בהזכרות שלו, וזה בסדר, אבל הם גם רואים אותי שמחה ומחייכת וצוחקת בכל מיני אירועים. אפשר להחזיק את הגם וגם.
את זוכרת שפעם היינו הולכים לקולנוע והייתה הפסקה באמצע הסרט? אז זאת ההצעה שלי. ליצור הפסקות בחיים, הפסקות יזומות, שאתה מסתכל על הכל מבחוץ ואתה אומר... וואלה, אני בסדר.
אני בסדר.
אתה צובע את עצמך ואתה אומר, בסדר, אני חי, אני עוד מתפקד, אני עוד בסדר, לא השתגעתי, למרות כל מה שהיה לי, הכל טוב. זה היה בדיקת מציאות שלי. ההפסקה בסרט הזה של, רגע, גם לחשוב עתיד, כן. מה הולך עוד להיות, איפה...
וגם לא להלקוט את עצמי שאני לא כל הזמן רק חושבת על זה. ואני לא כל הזמן רק מזכירה וזוכרת.
אני חושבת שזה משתנה, הגעגוע משתנה.
המשקל שזה משתנה, עם הזמן, בהתחלה...
לא רק, גם המחשבות משתנות, הזיכרונות משתנים, איך אתה תופס את הכאב הזה או אחרת. אני זוכרת שבהתחלה הרגשתי כאילו יש לי איזה מפלצת בתוך הגוף שסורטת לי את כל האיברים מבפנים, והיום כשאני חושבת על טל זה ממקום הרבה יותר נעים, ממקום הרבה יותר, לא יודעת אם שלם, אבל הרבה יותר רגוע, הרבה יותר אוהב, הרבה יותר מכיל, גם אם הוא נע לי כל הזמן בגיל, בין קטן לגדול בזיכרון, הוא עדיין ממקום הרבה יותר שלם ורגוע אצלי בראש, וגם בלב.
לגמרי, הפרספקטיבה גם משתנה קצת. גם אצלי מכאב פיזי, ממש, הרגשתי.
פיזי, בעצמות.
שמישהו הוריד לי איבר מהגוף. כך הרגשתי.
איזה איבר? הרגשתי נכה לגמרי.
שחסר לי איבר בגוף, ואני שומעתי דרך אגב את התיאור הזה מהמון הורים שקולים.
כן.
ואני הרגשתי את זה פיזית, הרגשתי את זה בגוף שלי, משהו משתנה.
נכון.
לאורך השנים משהו משתנה.
נכון.
ואז אנחנו בוחרים את המינונים שלנו גם, ואת הפוקוס, ואנחנו מבינים שאפשר באמת לחיות את הגם וגם.
ורצוי. לגמרי. כדאי.
לגמרי.
יש בשביל מה לחיות.
ממש. אז מה ככה אנחנו נאחל לנו... לקראת סיום, גם לאחים השקולים, גם לעמותה, כאילו, אני...
שלא יהיו עוד אחים, שאף אחד לא יצטרף, שהעמותה לא תגדל לעולם, שתישאר פיצית. זה מה שאנחנו מאחלים, זה דבר ראשון.
קודם כל.
והדבר השני, לדעתי, זה... אני הרגשתי קצת שהשבעה באוקטובר היה קצת כמו קריאת ים סוף. כאילו אנחנו צריכים להישאר ביחד חזקים, למרות ובגלל, כדי שנוכל לעבור ביחד את ים סוף ולהגיע ביחד כעם. אז אני מאחלת לנו שנדע לאהוב, נדע לקבל, נדע לשמוע, נעשה ונקשיב גם, גם נעשה דברים טובים ונלמד לבחור בין טוב לטוב, באמת באמת, רק בין טוב לטוב. אפשר טוב יותר, אפשר טוב ממש, אבל בין טוב לטוב, אפשר מצוין, אבל בין טוב לטוב באופן חד משמעי.
ממש, ממש. אני מצטרפת אלייך לאיחול הזה, ואני רוצה גם לאחל לנו, לעמותה שלנו, לאחים שלנו, שנמשיך לשמור על האור דולק בבית הזה, כי יש לו המון המון משמעות מבחינתי, השליחות שלי פה זה לשמור על האור דולק, שהשביעי לאוקטובר הביא אלינו באמת אין סוף אחים חדשים, ואמרתי באחד המפגשים של אחים מחרבות ברזל, שאני לא שמחה להגיד להם ברוכים הבאים לבית הזה, באמת, אבל הם כבר פה. אז אם הם כבר פה, אז שיהיה להם אור דולק, ושנחבק שירתיך אותם.
שירתיכו מים, שדליקו את הדוד, בדיוק.
שנחבק אותם, ושנדע באמת לתת להם, ולנו, לעצמנו, את המקום הזה שמבין אותנו ויכול אולי לתת טיפה נחמה בתוך האירוע הזה.
והמון תקווה.
והרבה תקווה.
יאללה, שיהיה לנו יום עצמאות שמח, למרות ובגלל, ושנדע באמת רק דברים טובים ובשורות טובות. אירי,
אמן,
תודה.
אמן, אמן. ושתתחתני כבר.
תהי אימא.
עד כאן, תורי לדבר, ערוץ פודקאסט ייחודי של עמותת האחים שלנו. אנחנו, נוי פרי ועירית מוזס, ותודה שהייתם איתנו. תודה רבה גם לאיתי חוכמה שליווה, הפיק וערך. פרקי הפודקאסט מוקלטים באולפני האוניברסיטה הפתוחה בקמפוס רעננה, שפתחו בפנינו את האולפן בליווי של צוות שידור מקצועי בהתנדבות מלאה. תודה לכם. שנדע כולנו בשורות טובות ובמהרה. אמן.
אמן.